בסוגיה שאפשר להגיד מאז שנוצרנו כאומה, סוגיה שלא עוזבת אותנו, לובשת צורה כזאת, לובשת צורה אחרת, סוגיית המחלוקת, הדעות הסותרות, האופן שבו מתנהלת מחלוקת. ובדרכה של תורה סוגיה מתלבנת תוך כדי החיים, תוך כדי האירועים, וצדיקים ילכו בהם. כלומר, אפשר להסיק מתוך האירועים ומתוך המשמעויות שהתורה מגדירה, אפשר להסיק את המסקנות שיכולות מבחינתנו להיות תיקון גדול. ואם אני אדם שנכנס או ניגש לפרקים האלה בצורה לא נכונה, אז ממילא המסקנות שלי הם תהיינה מוטעות בהתאם. אחד הדברים שהתורה איתם מכניסה אותנו לסוגיה של המחלוקת, והיא בעצם גם מסכמת בכך את פרשת המרגלים, אלה הפסוקים פה בספר במדבר בפרק תתוו בפסקה הראשונה בצד ימין. התורה אומרת, בתוך כדי החיוב שמצא ציצית, וריתם אותו וזכרתם כל מצוות השם, ראייה וזכירה ואחר כך עשייה. והתורה אומרת וממשיכה, ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. הפועל הזה עבר בעצם לאורך כל הפרשה של המרגלים, פועל של לתור, וחז"ל כאן בפסקה 5 מבארים אותו. הביאור הוא קשור לסדר שבו המושגים מופיעים. אומרת התורה, ולא תתורו אחרי לבבכם, נגיד שהעיניים הולכים או הולכות אחר הלב. שואל המדרש, או הלב אחרי העיניים? מסבירים המפרשים, המלבי בסגנונו, הנציב בסגנונו, שהסדר של הדברים היה צריך להיות, ולא תתרו אחרי עיניכם ואחרי לבבכם, מפני שמה שהעין רואה, הלב חומד. אומר המדרש, הסדר הוא מדויק, מפני שגם כשאין יכולת ראייה, יש תאוות. הווה אומר, הכל תלוי בלב. מה תלמוד לומר, ולא תתורו אחרי לבבכם? מגיד שהעיניים הולכים אחר הלב. זאת אומרת, בעצם, השאלה היא לא מאיפה מתחילה הפעילות של התאווה מבחינת, הייתי אומר, בפועל, הממשות שלה. אלא השאלה היא, מאיפה השורש? אומרת התורה, בזה שהיא מסדרת את הדברים קודם אחרי לבבכם ואחר כך אחרי עיניכם, אומרת התורה, הכל מבחינת השורש מתחיל בלב. מה שנמצא בתוך הלב הוא ממען, אומר המלבין, להעלות ציור או דמיון שלילי, הציור הזה לא יתקיים. הכל תלוי בכוונת הלב. והמדרש מוסיף, רבי ישמעאל אומר, ולא תתורו אחרי לבבכם. למה נאמר? לפי שהוא אומר בקהלת בפרק י"א, שמח בחור בילדותיך. והפסוק ממשיך ואומר שם, והלך במראה עיניך ובדרכי ליבך. אז בעצם רבי ישמעאל אומר, אם הפסוק בקהלת אמר ללכת אחרי העיניים וללכת אחרי הלב, למה אמרה תורה ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם? אומר רבי ישמעאל, מכאן להבין שהתורה דייקה בלשונה. היא לא אמרה, אל תלכו אחרי הלב. כי אם הלב הוא ישר, אם האדם הוא ישר כמו שעשה אותו אלוקים, שילך אחרי ליבו. אם העיניים, בגלל שהלב הוא ישר, גם העיניים, מה שהן רואות, זאת האמת שצריך לראות אותה, אז תלך במראה עיניך. אם הלב שלי עקום, או ממילא מה שעיניים רואות הוא בשלילה, אז אומרת לי התורה, אל תטור אחרי הלב. אל תעקם את הישרות, בגלל שלבך הוא ברגשותיו, בתחושותיו, בתאוותיו, עכשיו רוצה את השלילה. זאת אומרת, ההבחנה הזאת היא בעצם, היא לא הבחנה שאומרת ללכת אחרי הלב זה דבר שלילי, אלא היא אומרת לטור אחר הלב, זאת השלילה. המושגים שהתורה תברר אותם בפרקים של פרשת קורח, ובהמשך לבירור שהתורה עשתה בפרשת שלח לך, הם מאוד תלויים בשאלה איפה הלב נמצא. איפה הלב נמצא, ומתוך כך איפה העיניים נמצא. במובן הזה, אולי כשנכנס פנימה לתוך פרק ט"ז, הדבר הזה מאוד בולט במה שהתורה אומרת בפסוק הראשון. היקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי, נתן ואבירם בני אליעב ואון בן פלט בני ראובן. כל הרשימה הזאת מצטרפת קבוצה הרבה יותר רחבה, 50 או 200, נשיאי עדה, קריאי מועד, אנשי שם. הם נקלים על משה, והאמירה שלהם בפסוק ג' לכאורה אמירה מאוד חיובית, מאוד רוחנית. אומרת התורה, ויקהלו על משה ועל אהרון ויאמרו עליהם, רב לכם ככל העדה כולם קדושים, ובתוכם אדוני. ומדוע תתנשאו על קהל אדוני? גם סופה של הטענה, אל תתנשאו, לכאורה נובע ממקום מוסרי של תכונת הענווה. גם תוכן המשפט, ותוכם השם, הכרה בקיום ומציאות רצון השם, וגם תחילתו של הפסוק, כל העדה כולם קדושים. ורש"י אומר כאן בעקבות המדרש, כל העדה כולם קדושים, הכוונה היא שהעדה כולה עמדה במעמד הר סיני, וכל אדם שמע את המשפט אנוכי השם אלוקיך. אז למה אתם מתנשאים, משה והארון והמינויים הנוספים שעליהם מתלוננת קורח וכל הדתו? אבל הירושלמי בפסקה 4 לא מתפעל מהמושג כל העדה כולם קדושים. למה? אומר הירושלמי, רב אמר, קורח אפיקורסי היה, כופר היה. מה עשה? עמד ועשה תלית שכולם תחלת, את אגבי משה. מה למשה רבנו, תלית שכולה תחלת, מה שתהיה חייבת בציצית? אמר לו, חייבת. לכתיב גדילים תעשה לך. כל העדה כולם קדושים, כל התלית כולה תחלת. אז ממילא מתעוררת השאלה באמת, אולי לא חייבת בציצית, אומר לו משה רבנו חייבת. כל הבית, אומר רב בדברי קורח, כל הבית הוא מלא ספרים, מהו שיהיה חייב במזוזה? אולי אין צורך. זה דומה מאוד למושג הזה, להרחבה של מושג הקדושה, כל העדה כולם קדושים. אמר לו חייב במזוזה, הכתיב וכתבתם במזוזות ביתך. וכן בדיני תומה וטהרה, אמר לבארת כי גריס מהו, אמר לטמא. אבל אם הנגע, התופעה הזאת פרחה בחולו, אמר לו טהור. באופן שהשאלה האם באמת דבר שהוא מתרחב על הכל, יש לו את הדין הרגיל או הוא חריג, ועד כדי כך החריגה שלו, שבאמת ברגע שהתחלת היא לאורך ולרוחב, אז אולי אין צורך יותר בציצית. בנקודה הזאת אומר רב, אמר קורח, אין תורה מן השמיים, ולא משה נביא, ולא אהרון כהן גדול. זה אומר שיכול להיות שאדם מאמין שכל העדה כולם קדושים, ובתוכם השם, והוא יקרא אדם שאומר אין תורה מן השמיים. הרי זה עצמו, זאת עצמו הטענה של קורח, כל העדה כולם קדושים, הרי כולנו קיבלנו את התורה, והקדוש ברוך הוא שאמר אלוהי השם אלוקיך, שמענו. איך אדם שטוען טענה כזאת, אפשר להחשיב אותו כאדם שאומר אין תורה מן השמיים, כאדם שאומר לא משה נביא, ולא אהרון, כהן גדול. הדברים האלה של רב בתלמוד הירושלמי, אולי קשורים לדברים של אותו חכם, של אותו רב בתלמוד הבבלי, פה מסכת סנהדרין, בהמשך של אותה פסקה 4. גם שתייה בצד של עזרת נשים? יש? טוב. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה מדברו. אמר רב, אם נשים לב, אחת מדמויות המפתח של המחלוקת, און בן פלט, לא נזכר בהמשך הדרך. אומר רב, און בן פלט, אשתו, הצילתו. אמרה לה, מה היא נפקה לך מינה? מה אתה תרוויח מהמחלוקת? אם מרה בה אנתלמידה, אם יוכרע במחלוקת כמשה ואהרון וכל המינויים שהם מינו בדבר השם, אז אתה בסך הכל תהיה משנה, תהיה סגן, תהיה פקיד. ואם מרה בה חלילה קורח יכריע בה יוכרע כמותו, גם כן. אתה בסך הכל תהיה סגן, אין תלמידה. אולי, אם אשתו של און בן פלט, הייתה לומדת למשל, במכון אורה, או באחת המדרשות, או באחת המכללות, אז היא הייתה מסבירה לבעלה, את עומק החומרה של המחלוקת. ולא הייתה מדברת איתו בשפה כזאת פרגמטית. ואולי להפך. דווקא היא הבינה שלעמוד מול הסחף של המחלוקת, מושגים רוחניים לא יספיקו. פעמים שמושגים רוחניים, הם מלבים את האש של המחלוקת. זה לא מספיק כדי למנוע אותה. אולי מה שימנע מהמחלוקת זה דווקא הסברה הפשוטה, הטבעית, הנוגעת במקום שבני אדם מושפעים ממנו. מה תרוויח מזה? אומר לה בעלה, יש בעיה. מה הבעיה? אמר לה, מה יעביד? וואי, בעצה והשתבע לי בעדיו. הייתי במה שנקרא היום התכנסות. הייתי ב... דיון שהיה סביב המחלוקת ונשבעתי. אין דבר כזה אדם דתי נוסע בשבת. אין דבר כזה אדם דתי אוכל תרב. אין גם דבר כזה אדם דתי מפר שבועה. נשבע לשקר, דברים נוראים. האם יש דבר כזה? אדם דתי משתתף במחלוקת. אם יש, אז יש בעיה. כי יש בעצם בחלוקה הזאת הבחנה שהמושגים של שמיעת מצוות נוגעים לתחום מסוים. שהוא נמצא בדוגמאות של שבועה לשקר, של הפרת שבועה. אבל אולי המושגים האלה של שמירת מצוות לא נמצאים באותה הגדרה של עניין המחלוקת. למה? אומרת הגמרא, אמרה לי, ידענה דקולה כנישתה קדישתה נינו. אני יודעת שכל העדה כולם קדושים. דכתיב כי כל העדה כולם קדושים. מה המשמעות המשפט הזה כאן? למה היא אומרת אותו? אין לזה הסבר בתוך הגמרא. והיא ממשיכה להגיד, אמרה לטוב, שב דען המציל לך. אני אציל אותך מסוגיית השבועה. איך? אומרת הגמרא, שקיטה חמרה, שקטה אותו יין וערביתה, נהיה שטוי, והגינתה גבי. והשקיבה אותו בתוך הבית, מקום מוסתר, והאופן שבו היא פעלה, בעצם יצר מצב שהוא לא מסוגל להשתתף במחלוקת. הוא מנוע. לא שולט במעשה, אדם שטוי, ישן, הוא פטור מהשבועה. אבל היא ידעה שזה לא מספיק. ישבו שם באולם שבו התכנסו למחלוקת. הסתכלו לכאן ולכאן, יראו שאון בן פנט לא נמצא. יחכו לו עד זמן מסוים, ואם הוא לא יגיע, הלכו לבוא. יכול לבוא הביתה. ויעירו אותו. והביאו אותו בכוח לעולם של המחלוקת. אז היא צריכה לעשות מעשה שימנע מהאנשים לבוא אל האוהל. היא תגיד להם שלימים יהיה כתוב במשנה בפרקי אבות, מחלוקת לא לשם שמיים, אין סופה להתקיים. מה הם יגידו לה? אנחנו חולקים לשם שמיים. אנחנו אומרים כל הידע כולם קדושים. היא יודעת שבאמירתם זו הם ביטאו שהמושג של חומרת המחלוקת בכך שהיא לא לשם שמיים לא מרתיע אותם. כי הם חושבים שהם חולקים לשם שמיים. אומר יונתן אפסיס, וכל אדם שמשתתף במחלוקת שיש בה צדדים רוחניים, הוא יכול להגיד, אני חולק לשם שמיים. על כן היא לא עשתה כך. היא עשתה מעשה אחר. שהוא פעל כמו מתי קסם. הוא הצליח. מה הייתה פעולתו? אומרת הגמרא, הוא טבע על בבא. פעם בבא היה שער של אוהל או חצר או בית. הוא טבע על בבא וסתרת למזה, היא פרעה את שער ראשה, אישה נשואה, הורידה את כיסוי הראש, כל דעתה, כל מי שבא מהאולם של המחלוקת לבוא לקרוא לה לאון ולפלט, הוא ראה את המראה הזה של האישה, הוא חזר, הוא ברח משם. עד אחי ואחי, יבלעו לו. עד שהגיע המצב שבו, כתוצאה מכך שכל אחד בא וחזר לאולם, הרוויחו זמן, וכתוצאה מכך, הגיעו למצב של פתחה הארץ את פיה. אומר רבי יצחק אריאלי, זכר צדיק לברכה, ספר עיניים למשפט, נגד עינינו עיוות גדול. אנשים באים מהמחלוקת וחוזרים אליה, וכשהם רואים שיער ראש של אישה נשואה פרוע, הם בורחים משם. לאן הם בורחים? למחלוקת. המחלוקת היא איסור תורה. לא יהיה ככורח ועדתו, זה פסוק בתוך הפרשה שנקרא. אתה בורח מאיסור ואתה חוזר לאיסור. אבל שוב, הייתה מתעוררת ההבחנה של מחלוקת לשם שמיים ולא לשם שמיים. מתי האיסור קיים? במחלוקת ככורח ועדתו. אבל כורח ועדתו לא חושבים שזה איסור. הם אומרים המחלוקת שלהם לשם שמיים. אולי פה ההבחנה שכותב אותה יונתן אפשיץ, בדיוק בשאלה הזאת, מה מבחין בין מחלוקת לשם שמיים ומחלוקת שאינה לשם שמיים, אולי זה מחזיר אותנו להבין איפה הייתה החמצה גדולה במושג כל העדה כולם קדושים. היה הדברים פה למטה בפסקה 7. אומר יונתן אפשיץ, הרי המשנה בפרקי אבות כשכתבה כל מחלוקת של לשם שמיים סופה להתקיים, ושאינה לשם שמיים אין סופה להתקיים, גם הגדירה הגדרה. איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמיים? זו מחלוקת הלל ושמיים. ושאינה לשם שמיים זו מחלוקת כורח וכל הדתו. אתם אנשים גדולים, אנשים עם עומק, עם השגות רוחניות גדולות, אומרים לכם שמחלוקת לשם שמיים זה כמו הלל ושמיים, אתם יודעים על מה מדובר? מה יעשה איש פשוט כמוני? לא יודע מה זה הלל ושמיים. מה עכשיו ניקח ברומטר, נגיד, מי האדם גדול כמו הלל שמי, הוא המחלוקת שלו אל שם שמיים? אומר אמירות של אפשיץ, בזאת יוודא, המבחן הוא מבחן אחר לגמרי. הוא מבחן הנפש. הוא מבחן המידות. המושג של שם שמיים הוא לא סוגיית ההשגה הרוחנית. בזאת יוודא, אי המחולקים ובעלי ריבות, אלה שהשתתפו בדעות הסותרות. זולת הדבר שחלקו בו ומנוגדים זה לזה. אומר יונתן אפשיץ, בתוך ברור של האמת יש דעות שהן מחולקות זו מזו ומנוגדות. וברור האמת אין לטשטש אותו. אבל הוא אומר, אם אלה המחולקים ובעלי ריבות הם אוהבים גמורים בלב הנפש, זה עוד שמחלוקתם לשם שמיים. אבל אם אויבים ונותרים שנאה זה לזה על ידי מחלוקת, זה לא לשם שמיים. והתייצב השטן בתוכם. ואת זה אומר יונתן אפשיץ, למדנו מהלל ושמיים. שעל הלל ושמיים אומרת הגמרא, מסכת יבמות דף י' נחלקו אלה עם אלה בסוגיות של דיני יוחסין ופסולי חיתון, שיש בהם אנשים חמורים ביותר. אומרת הגמרא, מסכת יבמות דף י' לא נמנעו מלשאת נשים אלה עם אלה. ללמדך שחיבה ורעות נוהגים זה מזה. מה הכוונה? ויתרו על עמדותיהם. לקיים מה שנאמר בנבואת זכריה בפרק ח', האמת והשלום אהבו. אם אתה אוהב את האמת, אתה לא יכול לוותר על דעותיך. אז מה זה לא נמנעו מלשאת נשים אלה עם אלה? היה מספיק אמון ביניהם. שיודיעו אחד לשני שאלה ואלה יש בעיה לפי תפיסה מסוימת, וכן להפך. אבל החילוק ביניהם לא יצא משקע נפשי. זה נקרא כוונה לשם שמיים. מה אומרת בסנהדרין בדף ה'? שמסלול הפסיקה בישראל כלל בתוכו ברור של דעות סותרות. ובית דין שלא הגיע למסקנה הלך לבית דין יותר גדול. ושאלה שלא הוכרעה הגיעה עד למשקת הגזית לסנהדרין. ושם האם ידעו, ידעו, ואם לא, נמנו וגמרו. התורה שמרה על היותה תורה אחת, ובתוכה מגוון של דעות. מתי התורה נעשתה כשתי תורות? אומרת הגמרא, בגלל שני דברים. א', מי שרבו תלמידי בית שמאי ותלמידי בית הלל. כשזה נהיה הרבה, כשזה נהיה דרך לרבים, ואז הגיעה הסוגיה השנייה, שלא שימשו כל צורכם. רש"י לאורך הש"ס מפרש, מה זה לשמש תלמידי חכמים? זה לברר את דבריהם. מה הם בדיוק אמרו? למה הם אמרו? לברר את טעמי הסוגיה. אבל אם רבו התלמידים, זה הופך להיות חצר, זה הופך להיות מוסד, זה הופך להיות משהו שיש לו ממדים חיצוניים. ואז, השימוש כל צורכו הופך להיות עד כמה אני אדוק בסימני החצר שלי. ממילא, מה אני חושב כלפי החצר השנייה? פסולה מכל וכל. המרחק מכאן ליצירת משקעים בנפש באופן שלילי, הוא מרחק קטן מאוד. אז מהשעה הזאת נעשתה תורה כשתי תורות. אנשי יצר, אנשי כנסת הגדולה, אומרת הגמרא מסכת יומא בדף ס"ט, הם שחטו את היצר הרע של עבודה זרה. אומרת תלמיד חכם גדול, מחבר ספר על חלק מהמסכתות בש"ס, נחלת דוד, חבר ספר בענייני מידות שנקרא בית דוד. ארון הקודש שלו, של הקהילה שלו, של בית כנסת שלו, היה תלמיד של רב חיים מוולוז'ין. ארון הקודש נמצא פה במכון מאיר. הוא כותב בספר שלו בית דוד, הרב ציודה היה מביא את זה הרבה הרבה מאוד פעמים. פה יש פסקה בפסקה 9 שהיא חלק מדברם. הוא אומר דברים קשים. הוא אומר כי בהיות המחלוקת והפירוד בין העם הישראלי, שוב אין כאן מי שיעיד על אחדותו יתברך שמו. וזהו עיקר שורש פורה ראש ולענה מיצרה עד עבודה זרה. בעל נחלת דוד, שחיבר את הספר הזה בית דוד, הוא כותב שאומנם אנשי נסת הגדולה שחטו את היצר הרע החיצוני של עבודה זרה. את הבולמוס להשתחוות לפסל. אבל את היצר הרע הפנימי של עבודה זרה, הם לא שחטו. ומהו היצר הפנימי של עבודה זרה? מחלוקת. אומר בעל נחלת דוד בספר בית דוד, המורה מדברנו אלה, היות כי אנשי כנסת הגדולה אמנם כי ביטלו ליצר רע עבודה זרה, עם כל זה לא נתבטל על ידם רק היצר החיצוני, והוא עבודה בפועל ממש. אמנם עיקר פנימיות היצר הלז, של מה? של עבודה זרה, התמון בליבו של אדם. התורה אמרה לנו ולא תטור רחל לבבכם. אל תחזיק מעצמך שכוונתך לשם שמיים, תתאר את הלב שלך. הוא התמון בליבו של אדם, והוא המסיתו על הפירוד וההתחלקות להיפרד מרעהו. זה שיש סגנונות שונים, העובדה שיש הבדלים בין הדעות, העובדה שצריך לברר את ההבדלים, היא לא הופכת את התורה לשתי תורות. להפך. כשם שפרצופיהם אינם שווים, כך דעותיהם אינם שוות, אומרת הגמרא בברכות. אומרת הגמרא בשבת, כפטיש יפוצץ סלע, הגמרא בשבת על מעמד הר סיני, דווקא 70 לשונות. מתי יש פירוד? מתי יש פירוד בלבבות? מתי שיש משקעים בנפש? שם יש יצר של פיצול. זה השורש הפנימי של עבודה זרה. אומר בעל בית דוד, למה צריכים במחלוקת לרגום באבנים את הזולת? למה הדיבור של מדוע תתנסרו הופך אחר כך להיות כי תסתרר עלינו גם יסתרר ואנחנו לא נעלה, לא נברר? אם כוונתך לשם שמיים, בוא תדבר. אומר לך משה רבנו, בוקר ויודע השם, בוא נחכה לבוקר, בוא נירגע מהמשקעים אישיים, תרים את הכפפה הזאת. אם אתה מגיע לרגום זולתך באבנים, זה שנאה, זה פירוד הלבבות. ואז מתברר, וזה מה שאמרה אשתו של און בן פלט לאון בן פלט, יודעת אני שכל העדה כולם קדושים. מתברר שמה שאמר קורח, כל העדה כולם קדושים, זאת קדושה חיצונית. היא לא נוגעת במידות שלו. היא לא מתקנת את המשקעים הנפשיים שלו. ואז אתה יודע שהמחלוקת היא לא לשם שמיים. זה שתוכן המחלוקת כולל בתוכו את המילה קדושים, זה לא אומר כלום. אתה יכול להיות אדם שאתה מאוד מתעניין בשאלה מה הדין של תחלת. ואתה אומר, אם התלית כולה תחלת, אז אולי זה פטור מציצית. אומר לך משה רבנו, תדע לך, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוות השם, גם תלית שכולה תחלת. ואז אתה אומר, אין תורה מהשמיים. החלק הזה שאתה עודת בו, ואמרת כל הידע כולם קדושים, והסבירה שי, כולם היו במעמד הר סיני, הוא חלק אמיתי. אבל המסלול של תורה מן השמיים, יש שני חלקים. חלק אחד מאין היא באה? היא באה מהשמיים. אבל זה לא מספיק בשביל מושג הקדושה. בשביל מושג הקדושה יש עוד חלק. לאן היא הולכת? אם התורה הזאת הולכת אל הארץ, אם הקדושה צריכה להופיע בתוך החיים, צריך את נבואת משה, וצריך את הכהונה הגדולה של אהרון, וצריך מזוזה בבית מלא ספרים. ואם אתה לא רוצה את הבית, את המזוזה, ואתה לא רוצה את הציצית, סימן הדבר שאתה רוצה קדושה במובן החיצוני. ולכן אינך רוצה שהדרך להופעת הקדושה בחיים תהיה מדורגת מנקודת אמת אחת. היא תלך ותתגלה בכל המדרגות, בכל האנשים, בעבודת פרך. אתה לא רוצה את המסלול הזה. אתה רוצה קדושה חיצונית באבל פה. כתוצאה מכך, נשארים המושגים חיצונית ולא נוגעים בנפש, ולא מתארים אותך, אותה, את הנפש, וממילא, כוונתך לא לשם שמיים. וממילא אתה אנטיתזה במשנה בפרקי אבות, למה שהמשנה אומרת על הלל ושמיים. ממילא אומר הנציב בהקדמה שלו לספר בראשית, רבנו הרב צירדה מלמד אותנו את זה המון פעמים, היה אומר הנציב, בבית שני, שנאת החינם שהייתה, הייתה בילה שכל אחד חשב שהשני הוא מין ואפיקורס. אבל זה כשלעצמו עוד לא פירוד. אתה יכול לחשוב עליי שאני מין ואפיקורס. תסביר לי במה? תשלול את עמדתי. תביא הוכחות לעמדתך. תבקר אותי. אל תסנה. אל תהפוך את המחלוקת למשהו אישי קטנוני. זה הסימן של יונתן אפשיץ. לזה הכינה התורה, אותנו התורה, כשאמרה ולא תטורו אחרי לבבכם. ומי שמנסה להבין איפה באמת ההחמצה הגדולה של מושג הקדושה בתפיסתו בתוך החיים, יכול לראות הפרשה שלנו, פרשת קורח, את ההמשך שקלקול המרגלים. מה אומרים דתן ואווירם מתוך המחלוקת? נסתכל רגע פה בצד ימין, פרק ת' זין. פסוקים י' ב' י' ג'. כשמשה שולח לקרוא לדתן ואווירם, והם אומרים לא נעלה, אז הם מוסיפים מהמעט כי ליטנו מארץ זבת חלב ודבש, להמיתנו במדבר. כי תסתרר עלינו גם מסתרר, אף לא אל ארץ זבת חלב ודבש הביא אותנו. ותיתן לנו נחלה צד הבחרים. מהשוואת הפסוקים י' ג' וי' ד', רואים כמעט בצורה ברורה, שהם קוראים דתם ואווירם למצרים, ארץ זבת חלב ודבש, ולארץ ישראל, ארץ זבת חלב ודבש. יכול להיות שבמושגים החיצוניים אכן יש השוואה כזאת. ואולי אפילו יותר מזה, במושגים החיצוניים הרי התורה מתארת את מצרים שהשקיטה ברגלך את כגן הירק, יש שפע של מים בלתי פוסק, בארץ ישראל למטר השמיים תשתה מים, אתה תלוי בשמיים. זה מלמד ענווה, זה מלמד אתה תלוי בקדוש ברוך הוא. אז אולי חיצונית במה שהעיניים רואות, אולי אפילו יש יתרון מסוים למצרים. אבל איפה הלב? הרי הקדוש ברוך הוא אמר שהארץ הזאת היא זבת חלב ודבש, ארץ ישראל, לא בגלל החיצוניות שלה. זה שיש בה כוח פנימי שהוא מהשראת אלוקים בו, שהוא מהשראת שכינה בו. זה הגדרה אחרת לגמרי, שאם אני בודק את הקדושה מבחינה חיצונית, אני משווה בין מצרים לבין ישראל. ותשתוש המקום בקדושתו כמו תשטוש קדושת האדם, כמו תשטוש קדושת העדה. הופך להיות משהו חיצוני על המציאות, ואז היסוד הפנימי הולך ונשחק. שבוע שעבר למדנו את הלימוד של כל סוגיית היחס לארץ ישראל וסדרות. בהקשר של ארץ זבת חלב ודבש, נראה לכאורה שהעיר סדרות לא עונה להגדרה הזאת היום במראה העיניים. שווי הדירות, ערך הדירות ירד לפחות מ-50%. בעיניים החיצוניות יכול להיות שיש עכשיו איזה אירוע שיש בו 50,000 אנשים משתגעים ומשתוללים באיזה סוג של ניגון וריקוד שמתאים לגויים. אולי זה נראה חיצונית יותר מושך. עד כמה שידוע לי, בשבוע האחרון לא היו 50,000 אנשים בסדרות. הדרכים לסדרות לא היו פקוקות. עשינו יום עיון ביום שלישי, כינוס של מחנכים, אנשים שבאו מכל הארץ, לא היו שם 50,000. סדרות נמצאת אי שם, חוקה, חוקה מן העין, חוקה מן הלב. אבל זה חלק מהמבחן הגדול של בירור כוחות הנפש בדור הזה. אם דווקא במקום הזה מתגלה שאנשים הם, יש להם רוח גדולה, הם נחושים, הם לא נחלשים באחיזתם בארץ, אז אולי אדרבה, דווקא כלפי החלוקות החיצוניות בין המקומות, שנראה לכאורה במושגים שלנו היום, יש מרכז ויש פריפריה, מילים שהבאנו אותם מארצות נחר. אני חושב בהרבה מושגים, בהרבה מובנים, הפריפריה נמצאת בגוש דן. המרכז נמצא בסדרות. הרב קוק פה למטה, בפסקה 11, עושה ברור, נוקב בין שני גוונים באומה. אני חושב שדווקא בימים האלה מן הראוי ללמוד את ההבחנה הזאת ואת המשמעויות שלה. אחר כך הוא כותב בצד ימין של פסקה 11, אינטליגנציה חושבת שהיא יכולה היא להיפרד מעל ההמון. אלה שמרכז החיים נראה בעיניהם מרכז החשיבה וההשכלה, הם חושבים שאם ייפרדו מההמון, אז תהיה יותר בריאה ברוחה, יותר אצילה במחשבתה. והפיתוח של כל מערכות החשיבה וההישגים השכליים ומה שנובע מהם, יעשה לפי תפיסה זאת מנותק מההמון. אומר הרב קוק, זוהי טעות יסודית. משהו בכל תפיסת החיים משובש בטעות הזאת. טעות שאינה מכרת את הצד הבריא שיש בהכרות הטבעיות, בהרגשות הטבעיות, בחושים הטבעיים. שלא נתעדכנו, עוד לא התפתחו במלואם, אבל גם לא נתקלקלו על ידי שום השפעה קולטורית, על ידי שום השפעה תרבותית. הצד הבריא, אומר הרב קוק, של היושר, של תביעת האמת, מצויו באנשים גסים, כלומר הנראים פשוטים מבחוץ, יותר ויותר ממה שהוא מצוי במלומדים ומוסריים בעלי מחשבה. יש יתרון למלומדים, אומר הרב. הם יותר מקצועיים, הם יותר מומחים במה? יותר מובהקים הם המלומדים בדברים הפרטיים של המוסר, בחוקיו ודקדוקיו, בהגדרות המדויקות שלו. אבל עצם הרגשתו של העולם המוסרי, עצם הרגשתו זאת היא מצויה באנשים בריאים, טבעיים, שהם הם ההמון, עם הארץ. וממשיך הרב מהיסוד המוסרי ליסוד האמוני, ואומר, ולאו דווקא בהרגשת המוסר השורשית עולה הוא ההמון אנשי הסגולה, גם בהרגשת האמונה, הגדלות האלוקית. אומר הרב, הכל אשר לחיים בדרך ישרה, בלתי מסוננת על ידי צינורות הידע. החלק הזה, הנפשי, החי, הישר המתגלה בתוך החיים, הוא יותר בריא וטהור בהמון. נכון, אומר הרב, יש תפקיד גם לתחום של החשיבה, לתחום של ההשכלה. אומר הרב, אמנם לא יוכל ההמון לשמור בעצמו את עיצומו ותארתו, איננו יכול לקשר יפה את מושגיו, הפיתוח השכלי ודאי נצרך, לסדר את המושגים, לאזן ביניהם, גם איננו יודע איך לעמוד בקשרי המלחמה, כי יש מציאות והיום אנחנו חשים אותה, אשר הכרות והרגשות מתנגדות וסותרות זו את זו, נלחמות בנפשו מבפנים או בעולם מבחוץ. ולזה צריך עזרה גדולה. אומר הרב, לזה צריך הוא לעזרת גדולי התושייה המיישרים לפניו את נתיבות עולמו. אבל כשם שמשפיעים עליו בצו ותושייה, כך הוא משפיע עליהם חיים בריאים. הצד המשותף של הצילי הרוח עם ההמון הוא הכוח המקיים את שני הצדדים על מעמדם היפה. הוא משמרה מכל ריקבון והתנבנות מוסרית וחומרית. יום שלישי בכנס, בין הדמויות המרכזיות, דיבר הרב יגאל קמינצקי, הרב של גוש קטיף. הדברים שלו, הוא עמד וברר מתוך חשבון נוקב גם עם עצמו, גם ביחס לכל המאבק על הגוש. דיבר הרב יגאל והביא דוגמאות לקשר העמוק בין המאבק על סדרות למאבק על גוש קטיף, ובין תושבי סדרות ותושבי גוש קטיף. והקשר זה הוא מעל לכל החילוקים של המחנאות הרגילה, של ימין ושמאל וכל הקוטלוגים הרווחים היום ברמות החיצוניות של החיים. ביום רביעי, כשהיינו בסדרות, שוב, הייתי אדם קצת, פניו עצובות קצת. אמרתי לו, מה אתה מרגיש? אמר לי שהוא ראה אחרי הכנס שבו דיבר הרב יגאל ואנשים נוספים, הוא הזדמן לראות תוכנית בטלוויזיה, ושם הופיע אדם שומר מצוות שכתב כנראה באותו יום מאמר באיזה עיתון, ובגלל המאמר הזה הוא זמן לטלוויזיה. הכותרת של דבריו והכותרת של כתיבתו הייתה יללת סדרות מול גבורת גוש קטיף. כביכול, אלה מול אלה, פה חולשה ושם גבורה. אדם היה מזועזע, הסדרותי, מפני שאנחנו היינו שם יום קודם, ויומיים קודם, ושבוע קודם, וחודש קודם, וכל השנים האחרונות, וכל הלב וכל העיניים וכל הדיבור היה על הקשר ועל החיבור האמיתי. ועכשיו בא מישהו בסכין חד, מסתכל על המציאות חיצונית, מנתח ניתוחים ומעמיד אלה מול אלה. זאת התוצאה של השכלה חיצונית. הלב שלי, כשהוא לא טהור, הוא רואה כל מיני דברים מבחוץ, והעיניים לעתים רואות את התפל, את השולי. הלב, אם הוא לב ישר, הוא נותן כיוון לעיניים על מה להסתכל. בסדרות, בתקופה האחרונה, מתגלים כוחות גדולים, דווקא מתוך הפשטות, דווקא מתוך הטבעיות. ואדם שבא לסדרות, הוא לא בא לחזק, הוא לא בא מבחוץ, הוא בא להתחזק. נכון שבתוך המציאות שלנו אם אדם רוצה לראות את הצדדים החלשים, הוא יכול להסתכל בטלוויזיה. אבל התורה תגיד לו, ולא תתור רוח רלבבכם. אל תזהף את המציאות. ואם אדם יסתכל פנימה, הוא יראה שדווקא במקומות האלה הנקראות בפינו היום עיירות טבעיות, במידותיהם, בהכנסת האורחים שלהם, באהבת העם שלהם, באהבת הארץ שלהם, באהבת התורה שלהם, יכולים ללמד לימוד גדול. אף כאלה שנמצאים במה שמכונה חיצונית בפריפריה, יכולים ללמד לימוד גדול את כל אלה שנמצאים באזורים שנקראים חיצונית במרכז. העיירות הטבעיות האלה של שדרות ואופקים ונתיבות וכרמיאל ואפולה ואקו ולוד ורמלה יכולים ללמד פרק את החברה הישראלית, את עיירות הפיתוח כגון רעננה ותח תקווה והרצליה ורמת אביב. ורק שנמצא את הדרך לחבר את כל הכוחות החיוביים, להיות בחינת מקבלים אלה מאלה, עם לא רק שמירת הייחודיות של כל גוון, אלא הפיתוח של הייחודיות הזאת, אבל בניקיון גדול. לא בחוות דעת, לא בהתנשאות, לא בפיצול הלבבות. ודווקא עולם שנהיה יותר ויותר הישגי, יותר ויותר מוחצן, יותר ויותר פועל על פי חושים, בלי בקרה מוסרית, דווקא העולם הזה צריך את מה שהרב קוק כותב, את החיבור בין כוחות החיים הטבעיים לבין הפיתוח השכלי והמוסרי שלהם. דווקא החשיבה המסתכלת פנימה ומודדת את הדברים בתוכן שבהם ובתהרה שבהם, דווקא החשיבה הזאת אנחנו זקוקים להיום כמו אוויר לנשימה. אויבינו הם מרגישים איפה נקודות החולשה, מרגישים את הצורך להתקיף שוב ושוב את נקודות החולשה. אנחנו יכולים, אם נרצה, אם נתאמץ, יכולים להגיע למצב שבו מקיימים בפועל ולא תתור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, ועומדים מול התקפות האלה, מול הרשעות הזאת, והכוח רק גדל. ואיש לרעהו יעזור, ולאחיו יאמר חזק. להיות מסוגלים לא להישאר בקטלוגים הרגילים, לא להישאר בחיים הפרטיים הרגילים, אלא להפך. במובן הזה, ציווי, האיסור, ולא להיות ככוח ועדתו, הוא לא רק להשתתף במחלוקת, אלא הוא בעצם ברחבה הרבה יותר גדולה, לנסות להתאמץ שמושגי הקדושה לא יהיו מלאכותיים, לא יהיו חיצוניים, אלא מתוך חתירה גדולה, לא להסתפק בזה שהתורה מהשמיים, אלא להמשיך את התורה אל הארץ, אל הנפש, אל החיים. באופן הזה שואל אדם את עצמו, שואל את חבורה את עצמה, לא עם מה היא חושבת על זולתה, לא איזה ביקורת יש לה, אלא להפך, מתוך נפש נקייה, בלי משקעים אישיים, שואלת את עצמה, שואל האדם את עצמו, מה הוא יכול יותר לעשות, מה הוא יכול יותר לתרום, איזה אחריות הוא יכול יותר לקחת, כמה פסיביות הוא צריך לתקן כדי לא לעמוד מנגד. במובן הזה, אם יתרבו, כמו שכותב הרב קוק, אמר הדור, עובדי עבודת הקודש באמת מסקלי דרכים, אנשים שמתוך שהם מאמינים בטוב שיש בזולת, כמוזרים לו, לא יוצאים מהכוח אל הפועל את הטוב הזה. אז לא רק שהתורה היא לא הופכת חלילה לשתי תורות, אלא היא תורה אחת ועם אחד וארץ אחת. ואז ההבדל בין המקומות השונים הופך להיות הבדל של הפריה הדדית, ולא של חלוקות של מקומות יותר טובים או פחות טובים לפי כל מיני מדדים חיצוניים. אפשר במו ידינו לתקן גם את חטא המרגלים וגם את חטא קורח, וליצור מצב שבו מהלך הגאולה, שכל כך היא מפותלת, מסובכת, אבל הופכת להיות מנוף גדול, זה מאוד תלוי בתארת הלב שלנו. בעזרת השם, כמו שאומר שמואל הנביא, הדברים שהיינו קוראים בהפטרה של פרשת קורח, בחלק, אומר שמואל הנביא בסוף פרק י"ב, אחרי הביקורת החריפה שלו על בקשה למלך, אחרי שהוא עושה את החשבון עם ישראל, הוא אומר להם, ויאמר שמואל אל העם, אל תיראו, אתם עשיתם את כל הרעה הזאת, אך אל תסורו מאחרי אדוני, ועבדתם את אדוני בכל לבבכם. ולא תסורו כאחרי התוהו, אשר לא יועילו ולא יצילו, כי תוהו המה. אתם תתפתו חלילה לעבוד כוחות חיצוניים, אחרי זה יתברר לכם שבפנים אין בהם מאומה. כי לא יתוש אדוני את עמו, עבור שמו הגדול, כי הועיל אדוני לעשות אתכם לו לעם. הועיל משה בארץ התורה, ספר דברים פרק א', הועיל השם לעשות אתכם לו לעם, בשמואל. הועיל הלך אחר עציו, ביטוי בהושע, אומר בעל הטורים בדברים, בין כך ובין כך נקראים בנים. בין הועיל משה בארץ התורה ומקיימים אותה, בין חלילה הולך אחרי צו והולכים ומתפתים אחרי עבודה זרה, בין כך ובין כך נקראים, הועיל השם לעשות אתכם לו לעם, נקראים בנים. אמנם לא קדושה חיצונית מתוקה ונראית, אלא משהו פנימי שדורש הרבה עבודה. אומר שמואל, ליבי לב נקי, גם לא השתמשתי בכם, גם לא נהניתי מכם, גם אנוכי חלילה לי מחתו להשם לחדול להתפלל בעדכם, אף על פי שיש לי ביקורת עליכם, אבל ליבי לב נקי. ולכן הגמרא אומרת מסכת ברכות בדף י"ב, מי שיודע על חברו שהוא צריך רחמים ולא מתפלל, נקרא חוטא. אומרים המפרשים, גם במצבים שבהם יש לו איזשהו אינטרס שחברו לא ייפקד לטובה, אבל הוא לומד משמואל לא לשמור טינה, לא להישאר עם לב מקולקל. אך יראו את אדוני ועבדתם אותו באמת בכל לבבכם. מלכות, ממלכתיות, כל אלה צריכים תוכן, צריכים טהרה. הם לא קדושה אוטומטית חיצונית. יש בהם גרעין פנימי אלוקי, אבל צריך הרבה עבודה לחפור ולגלות את הטהרה שלהם. בת שלום, בשורות טובות, כל טוב. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם. בואי נפשות טובות וחסונה, כל מה שבא לך לבן, ויש כל חי ברוך העולם.